אנחנו נראה רצף של איזה שבעה שבטים על הרבה 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 פחות זמן. בעצם אפשר להגיד שהגענו, עבר אבימלך הוא מעין נקודת אמצע כזאת, נקודת אמצע של ספר שופטים במרדף אחרי המלך. מעכשיו אנחנו נגיע לשופטים אחרים, קצרים יותר, קטנים יותר. אז בואו נסתכל, נתחיל לקרוא. תראו מהר שבאמת שאנחנו קוראים את הפסוקים האלה, הם מעמידים בפנינו, בפני מי שלומד בעיון, אתגר גדול. כלומר, באמת אפשר ללמוד את זה בבקיאות, ואז זה באמת לקרוא שני פסוקים על תולה בן פרועה. וזה הכל, אבל האם אנחנו יכולים, מה, אנחנו ננסה להוציא כמה שיותר שאנחנו יכולים מהפסוקים האלה, מהשניים, שלושה פסוקים שיש על כל אחד מהם. אז אני בפרק י' פסוק א', ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל, תולה בן פרועה, בן דודו, איש יששכר, והוא יושב בשמיר בהר אפרים, וישפוט את ישראל 23 שנה, וימות ויקבר בשמיר. שני פסוקים. ויקום אחריו יאיר הגלעדי, וישפוט את ישראל 22 שנה, ויהי לו 30 בנים רוכבים על 30 עיירים, ו30 עיירים להם, להם יקראו חוות יאיר עד היום הזה, אשר בארץ הגלעד, וימות יאיר ויקבר בכמון. חמישה פסוקים, שני שופטים, אחד שופט 23 שנה, אחד 22, אין ספק שזה די קרוב, אנחנו גם שמים לב שזה לא ה-40 שנה שאנחנו מכירים, ה-40 שנה הרגילות, אז יש פה, ברור שהם חצאי שופטים כאלה, אולי שניהם ביחד, זה דבר אחד שבולט, אני רק...
זה די הרבה,
מה?
כאילו זה די הרבה.
כן, כן, אתה צודק שזה די הרבה, הכל יחסי. למה די הרבה? כי אם אנחנו נדלג רגע, תדלגו לפרק י"ב, רק כדי לראות, אז אנחנו נפגוש שם, בפרק י"ב פסוק ח', עוד שלושה שופטים קטנים, שאין ספק שיש דמיון. שופט אחר בישראל יבצע מבית לחם, היו לו 30 בנים, עוד פעם, היו 30 בנות כאן, אבל בסדר. וזה, אבל כאן הוא שופט את 7 שנים יבצע מבית לחם. ואחר כך הוא ישפוט את אילון הזבולוני 10 שנים, ויקבר, וישפוט אבדון בן הלל. והיא לא 40 בנים, רוכבים על 70 עיירים, זה מזכיר לנו, 40 בנים ו-30 בני בנים, רוכבים על 70 עיירים, זה מאוד מזכיר לנו גם פה את הבנים ואת העיירים. כן, אז יש פה איזה חמישה שופטים כאלה, חמישה שופטים קטנים, כן, ועוד לפני שניכנס להבין את השופטים שלנו, אז מה אתם אומרים, מה המטרה של שתי הרשימות האלה, של שתי הרשימות של השופטים. למה צריך בכלל להזכיר את השופטים הקטנים האלה, שלא כתוב עליהם שום דבר שהם עשו, חוץ מזה שהיו להם 30 בנים, רוכבים על 30 עיירים, זה ממש מרגש מאוד, שהם רכבו על עיירים, ופשוט אנחנו כולנו ממש נפעמים מזה. אנחנו, כן, כאילו, פסוקים על כמה שופטים, אחד 7 שנים, אחד 6 שנים, אחד 22 שנה, ותכלס, אין הרבה מה להגיד עליהם, כאילו, אז למה לא חבל על הפסוקים? אני רק אעיר פה הערה שאני אוכיח אותה בהמשך הערב, שלהערכתי היו עוד שופטים. היו עוד שופטים, אני חושב שזו הערכה די ודאית, היו עוד שופטים שלא הוזכרו בספר שופטים. שופטים שלא הוזכרו בספר שופטים, או חלק מהם נרמזו במקומות אחרים, חלק מהם לא נרמזו, אני מניח שלא כולם, מן הסתם, לא כולם, זה ספר שופטים, לא בחר להזכיר את כל השופטים שהיו במהלך ה-300 שנים האלה, אז מה? אז לפי מה, מה העניין להזכיר פה את השופטים האלה? חמישה שופטים קטנים, שניים לפני יפתח ואחד אחריו. ושלושה אחריו, סליחה. נכון. אז באמת אתם כבר שמים לב שבמחצית הזו של השופטים יש לנו בעצם חמישה שופטים קטנים, ביניהם יש את יפתח, בין שתי הקבוצות.
הוא גם קטן,
נראה לי. מעולה. אז אתה כבר אומר, אמנם על יפתח יש סיפור ארוך, אבל הוא גם שופט קטן, מצוין, אז אולי אפילו כששמים אותו ככה בין כל השופטים האלה שלא שפטו כמעט זמן, אז, וגם אנחנו, כמו שאמרת שהוא שפט את ישראל רק 6 שנים, אז פתאום אנחנו מקבלים גם איזה מסר, זה סתם, בתור התובנה הראשונה, אולי זה מסר גם לגבי יפתח, כשאנחנו משבצים אותו בין שני שופטים כאלה לפניו ושלושה אחריו, הבנו, בין גם יפתח הוא אחד השופטים הקטנים. דברים שחזר אומרים, כן, מבחינה רוחנית אומרים על יפתח, זה מעניין, יפה, אז זה כבר מסר מעניין, אז זה מסר לגבי יפתח, אוקיי, מה עוד? גמרא בסוכה.
עכשיו יכולים לדעת את התאריך, את הזמן שעובד.
מעולה. אז זה הדבר השני, עוד לפני, נכון מאוד, רצף. זה מאוד מאוד חשוב, יש פה רצף.
ואם היו עוד שופטים קטנים, אז לא...
מה?
אם היו עוד שופטים קטנים, אז...
יכול להיות שהיו עוד שופטים קטנים, אני מזכיר לך, למשל, שאת שמגר בן ענת, לא היה לו זמן משלו. ויומיו נבלעו, ככה הבנו לפחות, גם בפשט, בתוך ימי יהוד, נכון? אחרי שהוא מת, כתוב, והיה מותר, ויהוד מת. אז משמע שנבלעו, כנראה שהיו עוד שופטים פה ושם בתוך הזה. כן, חזר לגבלו.
גם בהכרח הם היו על כל עם ישראל, השופטים היו?
בהכרח הם לא היו על כל עם ישראל, בהכרח רוב השופטים לא היו על כל עם ישראל, נכון? זה באופן כללי, שופט זה לא, המושג שופט הוא לא על עם ישראל. כן, שופטים מקומיים, סתם עוד היו, כן. אז זה, אבל נערה נכונה, רצף. ספר שופטים, יש איזשהו רצף, 300 שנה צריך למלא את הרצף הזה, שופטים האלה, הם משלימים לנו את הרצף, ואני חושב שזה נכון. אז רצף הזמן. אני אוסיף עוד רצף אחד, שלדעתי הוא קיים, רצף שהגמרא בסוכה רומזת אליו. גמרא בסוכה, בדף כף, עמוד ב', אחד משניהם, אומרת שאין לך כל שבט, מסופר שם סיפור מאוד מעניין, מסופר שם על רבי אליעזר, שהוא יושב בסוכה של יוחנן ברבי אילאי בגליל העליון, ששבת בסוכתו של יוחנן ברבי אילאי בגליל העליון, והגיע חמה לסוכה. אז יוחנן, כנראה שהוא לא היה תמיד חכם, יוחנן ברבי אילאי, שואל את רבי אליעזר, מה הוא לפרוס אליה סדין? האם אני יכול לפרוס סדין על הסוכה? אומר לו רבי אליעזר, אין לך כל שבט ושבט שלא העמיד שופט בישראל. טוב, הגיע חמה לחצי סוכה, אומר לו, מה הוא לפרוס עליה סדין? אומר לו, אין לך כל שבט ושבט שלא העמיד נביא בישראל, משבט בנימין ובנימין ויהודה העמידו מלאכים על פי נביאים. קיצור, רבי אליעזר לא עונה לו. בכוונה כנראה, הגמרא אומרת בהמשך שהוא לא רצה לענות לו לפי שלא שמע, לא אמר דבר שלא שמע מרבותיו. ואז הגיע חמה למרגלותיו של רבי אליעזר, פרס, נטל סדין ופרס על הסוכה, הפשיל, כך אומרת הגמרא, הפשיל רבי אליעזר תליתו על כתפו ויצא. כן, כך, כלומר, רבי אליעזר לא רוצה להגיד דברים שלא שמע מרבותיו, אז הוא מסית אותו לאיזה נושא אחר ככה מצדדי. וככה הוא, ואז בסופו של דבר הוא יוצא. בכל אופן, אגב זה למדנו, לכאורה, אני אומר אגב, כמובן, אתם פה תלמידים של תורת היוצרת, כמובן שלא יכול להיות שהנושא פה הוא במקרה. מי שתסתכלו שם בגמרא, אז תראו שיש שם שיטה מסודרת של רבי אליעזר לגבי סוכה, וכל הנושא הזה של רבי אליעזר שלא אמר דבר שלא שמע מרבותיו, שם המקור, הגמרא מביאה שם, שהוא היה תלמיד של רבי יוחנן בן זכאי, שרבי יוחנן בן זכאי לא אמר דבר שלא שמע מרבותיו, שהוא למד את זה מהלל הזקן. קיצור, זה עם 80 תלמידים היו לי לזקן, כל הסיפור מופיע שם הגמרא, כפה ומודבט. בכל אופן, אז יש שם כנראה איזה משהו עקרוני בשיטה של רבי אליעזר, וכנראה גם הממרות האלה הן ממש קשורות לנושא הזה, אז אפשר לזה, אנחנו לענייננו, לא נתעסק עכשיו בגמרא, ננסק, כן, להבין, כנראה שיש איזושהי ידיעה, רש"י שם מנסה אגב לעשות את החשבון, איך כל שבט ושבט לא העמיד שופט, ורש"י מגיע שם לכמה שופטים שהוא לא יודע מאיזה שבט הם, וכמה שבטים שהוא לא יודע מי השופט שהעמידו. נגיד, אנחנו יצאנו בזמנו, אתם זוכרים ששם גר בן ענת היה משמעון, ככה רמוז במדרש תהילים. רש"י לא הביא את זה, אולי לא הכיר את המדרש הזה, זה מדרש שאולי לא היה נפוץ בתקופתו, בכל אופן, אבל הוא מביא שרש"י מביא שם עוד, אשר וראובן וגד, לא ידעתי מי היו שופטים שהעמידו, אפשר אולי להציע חלק, אבל באמת רש"י אומר, לא ידעתי. אבל בגמרא משמע שיש, שכל שבט העמיד שופט. אז הייתי אומר שזה גם, זה גם פה, ננסה אולי להראות את זה ככה תוך כדי השיעורים, איך באמת כל שבט ושבט העמיד שופט, ננסה אולי ככה להציע משהו בהקשר הזה. יפה. אז חלק מהם זה מאוד בולט, כלומר נראה שתולה בן פועה הוא מיששכר, ואילון או זבולון יהיו מזבולון, זה דברים שהם פשוטים, אבל יש כאלה שפחות ברור. טוב. אז זה באופן כללי, אז זה לפחות שלוש משמעויות, ראינו על עצם למה מביאים את השופטים הקטנים. טוב, אז בואו נחזור אל הנושא שלנו. ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל, תולה בן פועה בן דודו, איש יששכר, והוא יושב בשמיר בהר אפרים, וישפוט את ישראל 23 שנה, וימות ויקבר בשמיר. כן. מה אתם יכולים להגיד על זה? תפרקו ממש, מילה מילה. מה אפשר ללמוד מזה? אנחנו פרק י' פסוק א', מה אפשר, כל מילה או שתיים אפשר ללמוד מהם?
השם שלו.
מעולה, אז דבר ראשון אתה אומר תולה בן פועה, מה אומר לך השם שלו?
לא יודע, משהו כזה,
תולה. לשון תולה, מעניין, נו, לאיש איזה קונוטציה פה שעוד לא
פיינח. גם תולה שני וגם הצבע
האדום. כן,
שני. הפועה הוא צבע האדום, אתה אומר, נכון, נכון, תולה, וכמובן השמיר. תולה את השמיר, מכירים את התורה של השמיר? השמיר שאיתו חתכו את האבנים של בית המקדש, מכירים את זה? בסיס הנבואות, טוב, לא משנה כרגע, אני רק אני כדי על פסוק בתרי השר שמוזכר שם הנושא הזה של שמיר, הפכו את כל הנושא הזה של לפי מדרשי אגדה על התולעת, על שמיר, רש"י אומר שזה השם של תולעת, שאיתה, רש"י מציג עם החשש של תולעת, אין לי מושג איך זה קשור לפה, כאילו מאוד מצלצל, אבל חוץ מזה אני לא יודע להגיד, מאוד מצלצל, תולע, שמיר, מצלצל טוב, חוץ מזה אני לא יודע להגיד, שמיר כנראה שם של מקום מהרפאים שאנחנו לא יודעים איפה הוא. מה עוד?
אולי
בן דוד של אבימלך. מעולה. מעולה, אתה נכנס למילים בן דודו. זה פרשנות מאוד מעניינת מה שאתה אומר, שהוא היה בן דודו של אבימלך. אני אקרא לכם פסוקים רגע משמואל, מסוף שמואל ב', ואם תרצו גם מדברי הימים, אז...
גדעון היה
בשבט. אני מקריא לכם מרשימת גיבורי דוד. ובגיבורי דוד, אז יש... איפה זה? כל מיני שמות, וכתוב ככה. אלחנן בן דודו בית לחם. עשהאל אחי יואב בשלישי, בשלושים, אלחנן בן דודו בית לחם. אז יכול להיות שבאמת אלחנן זה הבן דוד של עשהאל אחי יואב, כאילו, זה מאוד מוזר להגיד, הבן דוד של עשהאל, אח של יואב, כן, אבל נניח שכן. אבל בהחלט ייתכן שמדובר פה על בן דודו, כאילו, שזה באמת, שזה באמת השם שלו. ויש מישהו שקוראים לו דודו. אז מה המשמעות של מישהו שקוראים לו דודו?
אוהב.
מה? מה זה דוד? דוד אהוב, נכון. אהוב, כן. אוהב או אהוב, נכון מאוד. אני סתם רק לסבר את האוזן. אז בדברי הימים ב' מופיע שם מישהו שקוראים לו... רגע. והתנבא אל אליעזר בן דודבהו, שזה ברור, דוד זה שאוהב, והסיומת וואו זה כנראה שם השם באיזושהי צורה, דודבהו. כן? גם השם דוד, המשמעות של השם דוד, זה אהוב. כן? כן, הוא היה אהוב. זה, כן, את דודים, בכל כל הדברים כאלה, נשון לאהוב. ידיד, המילה ידיד היא מזה.
אם בשמואל ב' באותו מקום יש גם את אלעזר בן דודו בן אחוכי, שבאחור זה גם...
כן, כנראה שגם, עוד פעם, שם תמיד אפשר לשאול אם זה בן דודו, הכוונה בן דוד שלו, או בן זה, או... אבל באמת אין ספק שדודו זה גם היה כנראה שם פרטי. בסדר? דודו. כאילו חייבה. כן. כן, כן, יש דודו, אז פעם היה דודו. כן, צור, אבל... אז המפרשים פה באמת נחלקים את זה. נחלקים, רוב המפרשים רוצים להגיד שזה לא שם פרטי, אלא שהוא באמת בן דוד שלו. כן, יש כאלה שמציעים שזה שם פרטי. קיצור, זה, המפרשים פה נחלקים פה בנושא הזה
יש
של...
יש מקום בלאור שבן דודו זה בן דוד?
בוודאי, או דודו או בן דודו יגדנו בתורה. יש, בוודאי. כן, אז באמת נקודה מעניינת. בואו ננסה את זה לשני הכיוונים. אם דודו זה שם פרטי, אז מה מוזר כאן? אם אתם מזכירים את הסבא בספר שופטים מצאנו, אולם שהיא עתניאל בן כנען, אחי כלב, אבל כדי להזכיר את הסבא צריך איזה הסבר מאוד טוב, נכון. אם זה באמת בן דודו, אז זה פחות באמת סביר, כאילו שהכניסו פה עוד שם לזה. אז זה בן דודו, הכוונה משפחה, אז מה קשה? אם הוא בן דודו, אז הוא... אז הוא בכלל, גדעון היה ממנשה, מקטנות משפחות מנשה, והבן דודו הזה הוא בכלל מישראל, אז איך זה מסתדר? נכון, אז הוא כנראה היה בן דודו, אין ברירה אלא להגיד שהוא היה בן דוד של אבימלך מצד האימא, אימא של מי? האימא של אבימלך?
לא,
הייתה פילגש בשכם, השפחה, נו?
אימא של תולה.
נו, שזה אמורה להיות אותה אחת, לא?
היא אחות של אבא של...
אימא של תולה היא אחות של אבא
של אבימלך,
של גדעון. נכון, אז זה מה שכותב הרד"ק.
של גדעון, של אבימלך.
לא, אחות של גדעון.
הוא בן דוד של אבימלך.
הוא בן דוד של אבימלך, אז אמא שלו אחות של גדעון שהתחתנה עם מישהו מיסתחר, ככה מציע פה הרד"ק. נכון, ואז זה מעניין, אז זה הגיעו, כן? ייתכן. מה עוד יש לנו להגיד על השם הזה, תולה בן פועה? אז תסתכלו, השם הזה מופיע כמה פעמים, גם בפרשת פנחס זה מופיע. לתולה משפט, אני קורא בעל פה, אני כן יכול, אני רוצה לפתח את זה גם לראות. אז בני יששכר למשפחותם, תולה משפחת התולאי, לפובה משפחת הפוני. אז פה הוא כתוב פובה, אבל בדברי הימים הוא כתוב פועה. אז זה שני בנים של יששכר, השמות האלה. תולה ופועה זה לא שמות, סתם כמו שאמרת, כאילו, מאיפה הביאו? זה שמות של בני יששכר. הם מוזכרים אגב כבני יששכר בין יורדי מצרים בספר בראשית ב-70 נפש. כן, בני יששכר, תולה ופובה. כן, שם הכר. מוזכרים כבר בספר בראשית, בירידה למצרים. אז יש פה בן אדם, מה זה אומר שמות כאלה? כבר אנחנו יכולים לבנות משהו. בן אדם הוא חובר עם רטרו, עם חזרה למסורת, נכון? זה לא, כלומר, שהיה שלב של כל אחד זה, ויש פה בן אדם שהוא בן אדם שורשי. כן, השמות שלו הם שמות של שניים מאבות השבט. אנחנו, נסתם אני אסבר את האוזן, אז שמואל, מי שמכיר את רשימות היחס בספר דברי הימים, נושא מאוד מאוד מעניין פעם אחרת ללמוד אותו, אז לשמואל, באבותיו, בין האבות אבותיו, יש לפחות שלושה שקוראים להם אלקנה. כן? אלקנה, סבא, כמו, יש שמות שהם חוזרים, נכון? כולנו מכירים את זה. אבא, סבא, זה, אני מכיר אצלנו במשפחה לפחות איזה כמה שמות כאלה שחוזרים, חוזרים, חוזרים, חוזרים. אז אותו דבר. אבל זה מראה איזושהי שורשיות וחיבור במסורת. הוא לא קרא לבן שלו לא אור ולא דור, לא גל, אבל לא. שמות שורשיים, כן, הוא חובר חזק למסורת. יפה. אז זה רק התמקדנו בתולה בן פועה בן דודו. בשם שלו. מעולה. מה עוד לפני כן? אתם רצתם קדימה לשם. בואו נתחיל עוד לפני השם. אוקיי, והמילה ויקום. מה אתה אומר למילה ויקום? תסתכלו למשל על המילים, איך מופיעים השופטים הקטנים שאחרי יפתח?
גם ביעקום.
לא, לא כתוב ביעקום. על יאיר הגלעדי כתוב ביעקום, אבל למשל...
וישפוט.
אז כתוב וישפוט אחריו את ישראל יבצן, וישפוט אחריו את ישראל אלון, וישפוט אחריו את ישראל אבדון. פה לא כתוב, כתוב ביעקום. מה ההבדל בין וישפוט לביעקום? ביעקום זה אומר, זה מצריך איזושהי... כן, זה גם מצריך איזושהי עמידה. אין פה איזה רצף, נכון? היה איזה נפילה, הופ, וצריך לקום אחריו, כן? זה כבר אומר איזה. מה עוד? עוד בוא נלך עוד כמה מילים. ויקום אחריו? להושיע את ישראל. לא, מה קשה במילים האלה?
תמיד כתוב, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיניך.
אז דבר ראשון אתה אומר, נכון, שבכלל פה שופט, בכלל נראה את זה בכל השופטים הקטנים, שבכלל חסר לנו כל המעגל. חסר חלק גדול מהמעגל, נראה את זה בהמשך הפרק. נכון, אין לנו את כל המעגל שחטאו וזה וכו' וכו' וכו'. נכון, אבל מה עוד קשה במילים, וזה נכון בין כל השופטים הקטנים, זה כבר מעניין. כלומר, יש פה שופט שהוא באמת שפט. והוא לא הושיע ולא כלום, הוא פשוט שפט באמת, הוא היה כנראה שופט. הראשון ששפט באמת, אוקיי.
ישראל, כל ישראל, כאילו את כולם ולא...
אוקיי, ישראל.
מול מי הוא נלחם?
כן, להושיע, כתוב פה שהוא מושיע את ישראל. ממי הוא מושיע את ישראל? ומה זה? ויקום אחריו להושיע את ישראל. אבימלך הושיע את ישראל? מה זה ויקום אחריו להושיע את ישראל? משמע כאילו אבימלך גם הושיע את ישראל. אז מה אתם אומרים?
לא, אבל ויקום אחרי אבימלך כדי להושיע את ישראל.
גם אני הבנתי ככה, אני חושב שזה הפירוש היותר נכון. אחרי אדם כמו אבימלך צריך להושיע את ישראל. כלומר, ויקום אחריו להושיע את ישראל, הכוונה מידו. כן? אז זה בכלל מעניין. כלומר, יש פה בן דוד שלו, אם נלך עם הפירוש שבאמת הצענו, שהוא מבין את מה שעשה הבן החורג, והוא בא, הוא אפילו מתקן. אגב, לפי הפירוש הזה, אם נלך, אני אציע פה עוד צד, נלך עוד צד, אם באמת, כמו שהצעתם, הוא בן דודו מצד אמא, האמא שלו הייתה אחות של גדעון, אולי הוא מאותם, אולי אבא שלו, או כן, משפחה שלו, זה אותם אלה שנהרגו בתבור, כן, על ידי המדיינים. בכלל, הוא בן אדם כן, מיוחס, כן, אבא שלו הוא מאותם מהמשפחה הלוחמת. טוב, יפה. אז זה, ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל, תולה בן פועה בן דודו, איש יששכר, והוא יושב בשמיר בהר אפרים. מה עוד אנחנו יכולים להגיד על המילים האלה? מעולה. אז כמובן הר אפרים זה לא ביששכר. מה אנחנו יכולים לנסות להבין? מזה שאיש יששכר והוא יושב בהר אפרים. והוא יושב, הכוונה שהוא יושב עכשיו, כלומר הוא במקור איש יששכר, והוא יושב בהר אפרים. נכון? ככה זה בדרך כלל. כלומר, בדרך כלל שכתוב לנו ככה על מישהו, אז זה, מתנ"ך צריך לזכור את זה. כשמישהו מתואר לנו בשם, נגיד אחינועם הישראלית, זה אומר שהיא לא נמצאת בישראל.
כמו אשכנזי.
נכון, בדיוק אותו דבר. כמו אשכנזי, כמו פרנק, כמו כל השמות האלה. למשל, כן, נבל הכרמלי, איש במעון ומעשהו בכרמל, נכון? אבל איפה הוא נמצא? במעון. ואיך קוראים לו? נבל הכרמלי. למה? כי מתי נותנים למישהו כינוי על שם המקום שממנו הוא בא?
כשהוא לא שם.
אם הוא שם, לא צריך לקרוא לו הכרמלי. נכון, אז זה באופן כללי תמיד בתנך. מעולה. אז פה יש לנו, לא כתוב את זה במפורש ככה, אבל כתוב פה איש יששכר והוא יושב בשמיר בהר אפרים. אז למה איש יששכר יושב ומה מחפש לעצמו? איש יששכר בהר אפרים. תציעו פה כמה אפשרויות אפשר להציע פה.
מקום מרכזי?
אפשרות אחת, כן, שאיש יששכר במקום לשבת לו בתוך שבטו, הוא הולך להר אפרים, מקום מרכזי, אולי אפילו מקום חשוב, כן, שחשוב לתקן בו. איזה שופט יש לנו מאפרים? הם גם לא זוכים, נכון? כן, נכון. אז כנראה שבאמת אין שופט מהר אפרים. אז זה אולי סיבת הישיבה שלו באפרים. אני לא אעריך עכשיו, אנחנו עוד נדבר על זה עוד בהמשך, אולי עוד כמה דקות. אבל אפרים זה שבט שהדבר העיקרי שאנחנו זוכים ממנו בספר שופטים זה מה? זה?
שלא נדעו לו להילחם.
כן, זה אלה שהתנגדו בדרך כלל לשופט. כן, אם זה גדעון, אם זה יפתח, נכון, אבל כן, אז שופט לא יצא משם, אז הנה, יש פה אחד אידיאליסט, מתנדב, הוא מקים גרעין תורני בשמיר, בהר אפרים, יפה. אפשרות אחת, מה עוד, איזה עוד הצעות אפשר להציע כאן?
שמיר זה מלשון שומרון?
ש?
שמיר זה מלשון שומרון?
אני לא יודע.
יש שמר.
שמר אדוני ההר. זה השם של כנעני, שממנו קנו את שומרון. יכול להיות, זה רעיון יפה, אני לא יודע, כאילו, זה מופיע עוד כמה מאות שנים, כן? השם שומרון יופיע רק עוד כמה מאות שנים. אוקיי, אז מה, איזה עוד הצעות אפשר להציע? אתם הצלתם עכשיו הסבר שמתוכו אנחנו לומדים על גדולתו של תורה בן פועה ועל זה שחולשתו אולי של שבט אפרים. מה עוד אפשר ללמוד מזה שאיש יששכר יושב בהר אפרים? בואו ננסה ללמוד מזה על שבט יששכר ולא על שבט אפרים. מה אפשר ללמוד מזה על שבט יששכר? אולי, להציע כמובן.
אולי יש לו.
שמה?
יש לו
כבר. לא, אנחנו לא נמצא עוד שופט משבט יששכר, אבל...
הם היו תלמידי חכמים עליהם.
לא, אין ספק, נכון. יש פה תלמיד חכם, אתה צודק, תלמידי חכמים, הם הולכים, הוא הולך ללמד תורה, זה מה שאמרנו. גרים תורנים, הוא מקים באיזה הצורה הפשוטה, שגם אני מבין ככה בצורה פשוטה. אני רוצה להציע עוד שתי אפשרויות שצריך להסתכל עליהן. אפשרות אחת, זה שאפשר ללמוד על מצבו של שבט יששכר. אני מזכיר לכם ששבט יששכר, איפה נחלתו העיקרית? הלו? יהושע? מה? עמק יזרעאל, נכון. מה קורה בעמק יזרעאל בתקופת השופטים? ובשליטה?
של
המדיינים פעם אחת, של הכנענים, של... כן, כל פעם מישהו אחר, אבל עם ישראל כנראה לא יושב שם, אני מזכיר לכם. שבפרק הראשון של ספר שופטים קראנו רשימה שבה מופיעים כל השבטים, זה לא הוריש וזה לא הוריש וזה לא הוריש, כל אחד אומר הוא לא הוריש, כל השבטים מוזכרים ברשימה חוץ משבט אחד, מי השבט? יששכר. למה לא כתוב?
הוא לא הוריש כלום.
הוא לא הוריש כלום כנראה. הוא לא הוריש. אז הוא יושב בתוך שבטים אחרים, אז יכול להיות שזה גם מציין, אפשר גם ללמוד מכאן על מצבו של שבט יששכר, עד שיבוא שלמה המלך, עוד דוד המלך וזה, אבל אני מזכיר שהם עוד בימי שאול, בית שאן, שהיא רחוקה, היא בקצה העמק, היא עיר כנענית, נכון? חומת בית שאן. כלומר, ייקח עוד זמן שלמה, אנחנו יודעים כבר תופס את מגידו ואת תענך, אבל עד אז כנראה שדברים לוקחים עוד זמן. אז זה יפה, אז זה עוד, זה גם יכול להיות שאפשר אולי להציע למה הוא מתמקם שם, שזה חשוב מבחינה מדינית, כן, מבחינה מדינית לעם, מרכז של העם, שאני אמר פה מקודם, אולי גם כלפי האויב, תלוי איפה בדיוק הייתה שמיר ומי היה האויב באותה תקופה, אני אנסה אולי להבין האם בכלל היה אויב, מצוין, אז זה מה שיש לנו, והוא יושב בשמיר בהר אפרים. אני רק אעיר עוד הערה אחת על שמיר בהר אפרים. עצם זה שיש עיר שהוא עיר מוזכרת, זה כבר יפה. כלומר, יש פה עיר, יש פה איזה מרכז שלטוני. הוא יושב בשמיר בהר אפרים, כן? יש מרכז שלטוני שהוא הופך להיות אותו. יותר התחלנו האמת לראות את זה קצת אצל גדעון, והנה אנחנו רואים את זה יותר חזק, יש איזה עיר מרכזית, כן, שמיר בהר אפרים. וישפוט את ישראל 23 שנה, וימות ויקבר בשמיר. אז אין לנו הרבה להגיד, חוץ מזה ש23 שנה זה בערך זמן מחצית, כן, זמן מחצית חיים של שופט רגיל, שופט קלאסי זה 40 שנה, 23, זה אומר, טוב, בינוני פלוס, נכון? ככה זה מה שזה אומר, זה הציון שהתנ"ך ככה אומר לגביו. וימות ויקבר בשמיר, והנה אנחנו שומעים את זה פעם שנייה, אני חושב, מתחילת הספר, על איך מת השופט, זה דבר ששמענו אותו פעם ראשונה אצל גדעון, שהוא נקבר בקבר יואש אביו, וזה כבר נותן לנו סממני מלוכה. אתם זוכרים, ספר מלכים, כל זה ויקבר בקברות אבותיו, או בגן עוזה, כן, כל מיני ביטויים כאלה, על איך נקבר המלך, מה אכפת לי, איך הוא מת, מה אכפת לי הקבורה. לא, חשוב. הוא נקבר בשמיר, איפה שהוא גר, אז הנה יש לנו פה עוד פעם התפתחות המנהיג, יש לנו פה כבר, וזה הוצאנו כל מה שדיברנו עכשיו, הוצאנו משני פסוקים, יש פה בן אדם שהוא מהשושלת של המלוכה, יש פה שלושה דורות רצופים מאותה משפחה, אחידות ההנהגה, גם אם אנחנו, כמו שאמרנו, אבימלך שהיה אנטי זה, עדיין, הנה אחריו, ממשיך דווקא בן דוד שהוא כנראה בסדר, כן? והוא בעלם שורשי, יש לו שם שורשי, תולה בן פועה, בניגוד לאבימלך, ויסם שמו אבימלך שקורא לעצמו, יש פה בעלם מאוד שורשי, הוא מקים לעצמו גרעין תורני, והר אפרים, לא הולך על איזה משהו קל, כלומר יש פה ממש איזשהו משהו רציני, שיוצר פה איזשהו, זה אמרנו, זה עיר מרכזית, כן, שהיא נהפכת לעיר בירה, וימות ויקבר, יש פה איזושהי התפתחות של ההנהגה. מעולה, עברנו. פסוקים הבאים. ויקום אחריו יאיר הגלעדי, וישפוט את ישראל 22 שנה, ויהי לו 30 בנים רוכבים על 30 עיירים, ו-30 עיירים להם, להם יקראו חוות יאיר עד היום הזה אשר בארץ הגלעד, וימות יאיר ויקבר בכמון. טוב, מה אנחנו יכולים להגיד על יאיר הגלעדי? מעולה, אז שוב פה יש ויקום, אין פה איזה רציפות, כן, איזה רציפות, גם פה כנראה שהסיומת לא טובה, או שצריך להתרומם מאותו מצב של תולה בן פועה, זה לא, אין פה איזה רצף, ויקום אחריו, נכון? לא כתוב להושיע את ישראל, אין פה, כנראה לא היה עד כדי כך גרוע כמו אבימלך, כמו שהסברנו באבימלך, שצריך להושיע את ישראל אחרי אבימלך, יאיר הגלעדי.
זה אומר שהוא עכשיו לא בגלעד.
מה?
עכשיו הוא לא בגלעד.
זה מעניין, כלומר הוא באמת יאיר הגלעדי, הוא נקרא הוא מהגלעד וכנראה הוא לא מהגלעד, אתה אומר. זה יפה מאוד.
כאילו כנראה כרגע הוא לא מהגלעד.
אני מצוין, אז כן, אנחנו נראה כי יפתח הגלעדי גם נראה, גם נראה, וכן, אז עוד מעט ננסה להבין אם הוא כן, והוא כן בסופו של דבר, איפה זה הכמון הזה.
גלעד זה שבט מנשה?
מה?
גלעד זה שבט מנשה.
מעולה, אז האם גלעד זה שבט מנשה? בפשטות, למנשה היה בן שקראו לו גלעד, על שם נחלת אור שהוא נחלת גלעד, אבל האמת היא שגם נחלת ראובן וגד יושבת בדרום הגלעד, מה שאנחנו קוראים היום בארץ הגלעד. אז לא בטוח שהוא היה משבט מנשה, לא בטוח. ייתכן מאוד, אבל לא בוודאות. אם היינו מחפשים, כי רש"י שם אומר, רש"י סוכם אומר שהוא לא יודע מי היו השופטים משבט ראובן וגד, אז יכול להיות הוא אחד המועמדים הוודאיים לתפקיד, כן, לתפקידים האלה של להיות שופט מראובן וגד. כן, מה עוד אנחנו יכולים להגיד עליו?
22-23-24.
כן, נכון, אז אין ספק שהם ביחד, כאילו יוצרים איזה משהו שלם ביחד. הדבר הכי יפה זה לראות את זה בסדר עולם, זה מעניין, סדר עולם אומר שכל אחד שחט 22 שנה. יש להם שנה משותפת, כלומר 23 היא עולה לשניהם. זה אני לא יודע מאיפה הוא הביא, אבל כנראה ככה הוא כותב. אז בכלל זה יוצר מהם איזו סימטריה כזאת שביחד הם מרכיבים שופט, 22, זה מספר משמעות, כן, נכון. מה עוד?
זה
זמן מלוכה שעובדים
על
הפרשת
הזמן, שזה מלוכה
שהם רוכבים על הירים. מעולה. אתה אומר, הירים זה סממן מלוכה. איזה סוג מלוכה זה? מה אנחנו יכולים להגיד על זה? מה המשמעות הרחיבה על העיר דווקא?
זה
אמור
מסמן את הסבל, כאילו, לא?
מה?
אמור מסמן סבל,
לא? אוקיי, איפה הוא? בספר מלכים?
פרדה של...
נכון, יש פרדה, יש אתון.
פרד זה תמיד מסמן מלוכה.
נכון. בואו תסתכלו אפילו בספר שופטים. רוכבי אתונות זכורות, נכון? רוכבי אתונות זכורות והולכי עלמידים, נכון? כלומר, הרכיבה על האתון היא בוודאי, או על החמור, היא סמל של הנהגה. אני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות, ישעיהו, נכון? הוא אומר על המשיח.
מה זה
עיר? עיר בין אתונות, עיר זה הצאצא של האתון. חמור צעיר. כן, לא, אם האבא רוכב על חמור, אז הילדים הם רוכבים על עיירים. כמובן שפה זה כמובן משחק מילים עם... תקראו את הפסוק הזה, פסוק הזה. והיו לו 30 בנים רוכבים על 30 עיירים, ו-30 עיירים להם, וואלה, באמת. רוכבים על 30 עיירים, לא שלהם. מה היינו חושבים? גנבו את העיירים ממישהו אחר? מה זהו 30 עיירים להם?
ערים.
ערים, נכון. ברור שפה העיירים השני... זה לא החמורים, אלא הערים, ריבוי של כמו עיירות, עיירים, נכון? וזה משחק מילים. יש פה 30 עיירים, ואיכשהו זה קשור לזה ש-30 עיירים להם. כמו, אם אתם זוכרים, ראינו בשירת דבורה, דבר דומה, רבו אורחות והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות, נכון? ממי שם גר בענת, מייעל, חדלו אורחות, והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות. האורחות הראשונות פירושו, שיירות, והאורחות השני פירושו דרכים, או, כן, אבל לשון אופן ללשון, אז גם פה, ספר שופטים יש לו הרבה דברים כאלה, בהמשך נראה עוד יותר, זה בשמשון, זה בכלל, כן, הוא היה מלך המשחקים הלשוניים, אבל גם פה, כן, גם פה זה, כן, הוא מאוד אהב תשבצי גרן, אין ספק, מה מצחיק, כשאתה עיוור ויש לך הרבה זמן לבית בכלא. נמחוק את זה אחר כך מהקלטה. בקיצור, אבל זה נכון, כן? אנחנו נראה אצל שמשון הרבה הרבה, גם חז"ל שמו לב לזה, להרבה הרבה משחקי לשון, ואפילו נציע עוד כמה כאלה שלא כתובים בכמה מקומות, שוודאי שיש שם אצל שמשון, אבל גם בספר שופטים בכלל. אמרנו, דיברנו על זה, שהשמות של האנשים, נכון? אגב, מה אפשר להגיד על השם של יאיר הגלעדי? דיברנו מקודם על השם של תולה בן פועה, מה אמרנו על השם של תולה בן פועה?
זה גם שורשי.
או, זה גם שם שורשי, נכון. איזה שם שורשי?
יאיר, לא?
נכון, השם יאיר הוא שם עתיק של שבט מנשה. כבר בכניסה לארץ בספר במדבר מתואר לנו יאיר הגלעדי, נכון, שהוא כובש את... אני קורא במדבר פרק למדבית פסוק מם א' ויתן משה את הגלעד למחיר בן מנשה וישב בה. אנחנו כבר דיברנו אם הוא ישב שם כבר או ישב שם קודם, זוכרים וכו'. ויאיר בן מנשה הלך, דיברנו על זה כבר, אתם זוכרים, וילכוד את חוותיהם ויקרא את הן חוות יאיר. אופס, כמה בעיות. א', כמו שאמרת, באמת צדקת. כלומר, באמת יש באדם שנקרא יאיר. כלומר, באדם הזה, שנקרא יאיר הגלעדי, הוא קרוי על שם איזה סבא רבא רבא רבא, יאיר בן מנשה, המקורי. מעולה. שהוא באמת גר בגלעד, הוא היו לו שם, ויקרא את הנך, ויאיר מנשה הלך, האמת לא כתוב עם זה בגלעד, כן? ויקרא את הם, ויקוד את חוותיהם, ויקרא את הן חוות יאיר. ומתגלה לנו שחוות יאיר זה דבר הרבה 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 הרבה, יותר קדום מאשר יאיר שלנו. אני מקריא בספר דברים, בתחילת...
וכן כתוב שזה בגלעד.
כתוב שהם הלכו גלעדה ויכבשו אותה, אבל אני מקריא לכם בספר דברים, פרק ג' פרק ג' רגע. הנה, ויתר הגלעד וכל הבשן ממלכת אוג. נתתי לחצי שבט המנשה, כל חבל הר גוב לכל הבשן ההוא יקרא ארץ רפאים. יאיר בן מנשה לקח את כל חבל הר גוב עד גבול הגשורי והמאחתי, ויקרא אותם על שמו את הבשן, חוות יאיר, עד היום הזה. עד היום הזה זה עד היום שבו כתבו את הפסוקים. זה התורה. כלומר, מדובר כנראה, למה עד היום הזה? כי כנראה זה יאיר בן מנשה שהלך, דיברנו על זה בתקופה יותר קדומה, והוא כובש, והוא משתלט באזור הבשן. יש שם 60 חוות וכל חבל ארגוב. כאן כתוב אפילו את כמה ערים זה, נכון? 60 עיר. יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגוב עד כפול שלהם ויקרא אותם על שמו את הבשן. חוות יאיר עד היום הזה. יש פה 60 ערים שקרויות על שמו חוות יאיר. זה מופיע אגב גם בספר יהושע. פגשנו את זה שנה שעברה ואז דיברנו על זה ביהושע. אני אחפש את זה רגע פה. הנה, יפלו חבלי מנשה. לא, רגע. לא, הנה. ויתן משה לחצי שבט מנשה, ויהי לחצי מנתם בני מנשה ומשפחותם, ויהי גבולם ממחניים, כל הבשן, כל ממלכות אוג מלך הבשן, וכל חוות יאיר אשר בבשן, 60 עיר. אז חוות יאיר, 60 עיר בבשן. ואז פתאום יתגלה לנו שיש פה שופט שנקרא יאיר הגלעדי והוא יש לו כמה ערים? 30 להם יקראו חוות יאיר עד היום הזה. אז איך זה מסתדר? אז א' באמת, כמו שאמר דבר ראשון, זה נכון. כלומר יש לנו פה עוד שופט שהוא מתחבר למסורת, לשורשיות וזה. אין ספק שה-30 פה זה רק חצי, כלומר הוא לא מצליח לחדש את המסורת אותו דבר וזה. אבל הוא מנסה כמובן להתחבר לאותו שופט קדום, שנקרא אותו אדם קדום. אגב, חז"ל אומרים לו שיאיר בן מנשה, שקול כחציה של סנהדרין, זוכרים? הוא נהרג במלחמה בעין. כל מיני ביטויים כאלה של חז"ל. בכל אופן, יש לנו פה איזשהו יאיר כזה, מעולה. והם יקראו חוות יאיר עד היום הזה, ואז תראו אצלנו, מוסיפים עוד 3 מילים, אשר בארץ הגלעד. מה לומדים מהשלוש מילים האלה? תנו לי שני דברים שלומדים מזה. וזה קשור למה שאמרת מקודם. אפשר להציע פה כמה פירושים. אפשר להציע שהגלעד גם נקרא בבשן. כן? אפשר להציע ככה, וזה אולי מתרץ נגיד את מה שאמרת מקודם, שככה משהו במדבר. אבל אז לא מובן מה ההערה הזאת פה, אשר בארץ הגלעד. אז מה אפשר, מה זה? אפשר כמובן להגיד שזה הדבקה, כמובן, חוות יאיר. הדבקה מבמדבר שהוא עברה לכאן, וגם אפשר להגיד כמובן. יש הנוקטים בשיטה הזאת. אבל לעניין, בואו נהיה רציניים, כן? לא, זה תמיד אפשר להגיד דברים כאלה קלים, וזה תירוצים, אז הביקו, זה, גזרו, גזור, זה תמיד תירוצים הכי קלים, אבל הם כמובן לא מחזיקים מים רציניים. מה זה אשר בארץ הגלעד? זה כנראה בא להגיד לנו על המצב המדיני באותה תקופה. מה המצב בבשן באותה תקופה? מי שולט בבשן? כנראה לא עם ישראל. כנראה שלא עם ישראל שולט בבשן, נראה את זה אחר כך, רואים את זה מפורש, שעם ישראל לא שולט בבשן באותה תקופה, כן, אז זה, לא נלך טוב, נפלא, נברא ימים. בכל אופן, אז כנראה שחוות יאיר יושב בגלעד, כלומר, יש לנו פה איזה יאיר, שהוא באמת, כמו, נקרא על שם אותו שופט, אבל הוא לא מגיע לאותם רמות של התיישבות בבשן וכו', הוא מקים 30 חוות, יש לו 30 בנים, הוא מנסה את זה, הבנים האלה מחדשים, כן, את נושא חוות יאיר בגלעד, מדרום. לא בבשן, כי הבשן כרגע תפוס. אז הבנו את זה, את המצב המדיני, והבנו מזה גם את השופט שלנו. עכשיו, השופט שלנו, הוא לוקח את בניו וממנה אותם בעצם ל-30 שופטים. איך קוראים לתופעה הזאת בעברית?
ראשיר.
מה?
ראשיר.
לא, איך קוראים לזה שאבא ממנה את הבנים שלו? קוראים לזה נפוטיזם. אתם לא מכירים.
מכירים, מכירים.
נפוטיזם, זה מה נגיד כמו בארצות הברית, שאתה ממנה את החתן שלך להיות זה נפוץ אגב מאוד להגיד בבית המשפט העליון, כן, נפוטיזם, אתה ממנה את הבן שלך ואת הכלה שלך ואת החתן שלך, זה נפוץ בעולם הרבנות, זה נפוץ הרבה שנים בחסידות בכלל, הרי כאילו חסידות עוברת מאבא לבן, אבל גם בעולם הרבנות בכלל לפעמים אתה, תסתכלו, אני לא רוצה לדבר על רבנים ראשיים ספציפיים, אבל יש לפעמים רבנים ראשיים שכאילו אתה רואה ש מה גדולתם שהיו בנים של רב ראשי קודם, או זה, כן, יש כאלה קו שראויים לזה, אני לא נכנס פה בכלל לזה. בעצם קרבת המשפחה היא לפעמים, זה, אנחנו היום, זה ישמע לנו נורא והיום, נכון? צריך לזכור שבתקופת המלוכה זה א' ב'. זה א' ב' של ממשלת תקינה, לא של ממשלה לא תקינה. היום, אם ראש הממשלה לוקח את הבן שלו ומריץ אותו במרכז הליכוד, זה נפוטיזם. מה הקשר? מה, בגלל שהוא בן שלך זה אומר שהוא צריך להיבחר? לא עוד רומז למישהו ספציפי, זה דוגמה אקראית, כן? אותו דבר, עכשיו בתקופת התנ"ך זה היפך הגמור. היפך הגמור, יואב בן צרויה, מה הקשר שלו עם דוד המלך? אחיין. אחיין, כן? קרבת משפחה. אותו דבר עשהאל ואבישי, אחים שלו, נכון?
הוא מברכה שדור רביעי ימשיך, כאילו שמברכים כאילו...
כן, נכון, שיהיו לו בנים ובני בנים, אבל זה לא מניח. אבל גם עינויים, גם עינויים. שלמה, המלך יש לו 12 נציבים, נכון? זוכרים? ספר מלכים. אז כשאתה קורא את הנציבים האלה, בנציבים של שלמה, נחפש את הרשימה רגע, כתוב ככה. הנה עוד פעם, חבות יאיר, נפלנו טוב. בן אבינדב, כל נפת דור, תפת בת שלמה, הייתה לו לאישה. יעני, הוא חתן המלך. אחימץ ונפתלי, גם הוא לקח את בשמת בת שלמה לאישה. כלומר, יש לנו בן גבר ברמות גלעד, לא חוות יאיר אשר בן מנשה אשר בגלעד, לא חבל ארגוב אשר בבשן, 60 ערים גדולות חומה ובריח נחושת, פה זה שיר... כן, גם הערים האלה וגם האלה, הערים בגלעד וגם הבשן, אולי זה אותם ערים כמו שהצענו מקודם. בכל אופן לענייננו, נפוטיזם זה דבר מאוד בסיסי. למה בסיסי? נאמנות. נאמנות. משפחה. משפחה, אם זה, אם אני מייתה, על מי אתה יכול לסמוך? מי יהיה שר הצבא הכי טוב? מי לעולם לא יקום עליך? אם הוא המשפחה שלך. יואב.
יואב ודוד.
יואב ודוד, זה נאמנות קלאסית.
גם כי הם גדלים ביחד, אז הוא מכיר
את העבודה. וגם הקשר, אבל אני מזכיר לכם שגם אצל שאול, מי היה שר הצבא של שאול? אבנר בן נר, שהוא דוד של שאול. כן, אתם איתי? לא מכירים. הוא היה דוד שלו, בסדר? אותו דבר. כלומר, זה דבר טבעי, בסיסי, בתופעת המלכות של פעם. נאמנות... מה?
דוד כן
ניסה, כאילו
לא
נשים
את
המוסרים יותר. נכון, זה לא החזיק. נכון, נכון. זה היה יעיל? הוא גם לא היה יעיל אבל, טוב, לא משנה כאלה, זו שאלה נכונה. כלומר, אתה אומר, דוד שם לב לבעייתיות שבזה, הרי שבתקופת שלמה זה עוד חוזר. אגב, זה לא, ובני דוד כהנים היו, אפשר לראות שם עוד דברים, כאילו, שמעיקרון, ככה זה עובד, משפחה. אתה רוצה שיהיו ממונים נאמנים, אתה אומר, אתה משפחה. או שאתה דואג שהם יהיו משפחה. אתה מחתן אותם עם הבת שלך, וזה כמו שראינו עם הנציבים. יכול להיות שהם לא היו משפחה, שלמה הפך אותם למשפחה. ככה אתה בטוח. יפה, וזה באמת דרך מאוד מאוד פשוטה, הייתה מקובלת, המקובלת אולי עד היום, בכל מיני משטרים וזה. רק היום אנחנו כולנו נגד נפוטיזם, אבל...
יש ראשי
ישיבה
כזה.
מה? אחד? שומע כאלה. למה אתה רואה? יש המון ראשי ישיבות כאלה. באמת, זה דבר מאוד מאוד מקובל, אמרתי, בעולם הרבנות זה מקובל, בעולם בתי המשפט זה מקובל, בעולם התקשורת, היום זה... לכל האלה שמותר, אתה יודע, לפוליטיקאים אסור, כל השאר מותר להם. בסדר, לא ניכנס לזה, אפשר להתווכח, ראוי, לא ראוי וכו', תופעה קיימת. ובתנ"ך היא א' ב', אנחנו היום זה נשמע לנו לא סביר, בתנ"ך זה א' ב', אתה יכול לסמוך עליו, אתה יודע שזה יש, אתה יודע שהוא יעשה את מה שאתה אומר לו, שיא הנאמנות, הנאמנות הכי טובה זה, 30 בנים רוכבים על 30 הירים, הבן אדם מקים ממלכה. יש לו 30, א' 30 בנים, כמובן כולם מבינים שזה אומר גם כמה נשים, אני מקווה, כן? מן הסתם, לא איזה שישה רץ שידע את 30 הבנים, אני לא יודע, שישה בקרס אחד, הכל יכול להיות, אבל כבר, אין רוב הסיכוי. אז יש פה בן אדם שיש לו כמה נשים, הרבה בנים, איך תדע גם כמה בנות, כן? אז יש פה הרבה נשים, כל אחד מהבנים שלו הוא מקים, הוא שום, מה זה 30 הירים, רוכבים על 30 הירים או 30 הירים להם? זה קשור. כל אחד שולט על עיר, הוא ראש עיר. הוא שופט גם, שופט, הוא, כן, הוא שופט קטן, או עיר, כן, הוא בן של השופט הגדול, כן? נכון, זה בדיוק. לא, אתה צוחק, אבל חמור זה שם של ראש עיר. אתה זוכר? ראינו את זה בפרק הקודם, נכון? זה לא... לא, אני לא נבהל מההגדרה, באמת יש פה איזה שלושה זה, ויש פה בן אדם שהוא מקים מערכת מסודרת של שלטון, בן אדם שורשי, מתחבר לזה, מנסה לחדש את המסורת של חוות יעיר, מקים, כן, זה לא, יש פה ממש שלטון, זה באמת מה שיש לנו. טוב, בואו נמשיך על זה. המשך הפרק, אז זה בימות יעיר ויקבר בכמון, אני לא יודע מה כמון, לא יודע כאילו מה זה, באנגלית אני מבין, אבל איפה זה אנחנו לא, יש כל מיני הצעות בעבר הירדן, איפה זה בדיוק, יש כאלה שאגב מציעים שזה באפריים, שזה קשור למה שאמרתם שהוא היה הגלעדי ולא היה בגלעד, יש כל מיני הצעות, בכל אופן זה. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע, אני בפסוק כבר, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ועבדו את הבעלים ואת העשתרות ואת אלוהי ארם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את אדוני ולא עבדו. אני רק מזכיר שנגיד אצל גדעון אנחנו ראינו שמדובר על עבודה זרה ושיתוף. זוכרים? אצל גדעון, בתחילת ימיו, כל הסיפור שם, נכון? גם וגם, חוז מזה ואל תנח, וגם מזה אל תנח ידיך. וגם אפילו בבעל ברית עוד אפשר היה להגיד שמדובר פה בעל ברית לאלוהים, וכולי, אבל כבר שם כתוב ולא זכרו את השם אלוהיהם, פה כתוב ממש ויעזבו את אדוני ולא עבדוהו, יש פה ממש עבודה זרה חד צדדית, המצב הולך ומדרדר רוחנית, המצב הולך ומדרדר רוחנית, המצב הולך ומדרדר תכף נראה גם מבחינת הצרות המדיניות וכמובן בהתאמה מבחינת המנהיגים, אוקיי? רוחנית, מדינית, דיברנו על הקשר הזה כבר כשדיברנו בהתחלה על המזל על מי להוריש מה, ובהתאמה המנהיגים. ויחר אף אדוני בישראל וימכרם ביד פלישתים וביד בני עמון, וירצו וירוצצו את ישראל בשנה ההיא 18 שנה, את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן, בארץ האמורי אשר בגלעד. מאוד מוזר מה שכתוב פה, נכון? אני מסביר. בואו נראה, אז זה פסוק מאוד מעניין, תסתכלו מה כתוב פה. ויחר אף השם בישראל וימכרם, ביד פלישתים וביד בני עמון, וירעצו וירוצצו, גם כן, זה משחק מילים, את בני ישראל בשנה ההיא, יש פה התנחתה, 18 שנה את כל בני ישראל, אשר בעבר הירדן, בארץ האמורי, אשר בגלעד. נו. בשנה ההיא, 18 שנה, את כל בני ישראל, בעבר הירדן, בארץ האמורי, אשר בגלעד. מה זה בעבר הירדן? מה זה העיקום הלשוני הזה? בעבר הירדן, בארץ האמורי, אשר בגלעד. מה קורה פה? אז זה צריך להכיר, יש פסוקים בתנ"ך שהם, נראה לי למדנו את פעם, הם לצדדים קטנים, נכון? דיברנו על זה, זה לצדדים קטנים, דיברנו על הדוגמה היפה מאנשי בית שמש, זוכרים? עם ארון השם, אז ארון השם הגיע ואז כתוב שם ככה, ויח באנשי בית שמש כי ראו בארון אדוני, ויח בעם 70 איש, 50 אלף איש, כן? אז איך צריך לקרוא את זה? ויח באנשי בית שמש 70 איש, ויח בעם 50 אלף איש. כן, אין סיבה להגיד ויח 50 אלף פסיק 70. כן, ככה לא סופרים בתנ"ך. אז כנראה צריך לקרוא את זה לצדדים. דיברנו, או מי כהשם אלוהינו המקביל לשבת, משפילי לראות, בשמיים ובארץ בהתאמה. המקביל לשבת בשמיים, משפילי לראות. בארץ יש הרבה פסוקים כאלה בתנ"ך, וגם הפסוק שלנו הוא כנראה כזה. כלומר, צריך לקרוא אותו כמה, 3 פעמים ככה, לצדדים. ביד פלישתים וביד בני עמון, וירעצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא 18 שנה. יש פלישתים שזה בשנה ההיא, ויש בני עמון שזה 18 שנה. מצוין. יש את כל בני ישראל, נכון?
זה שנה אחת.
כן, כנראה, ויש, תכף נראה למה זה מתחיל רק השנה הזאת. אשר בעבר הירדן, בארץ האמורי, יש בארץ האמור 18 שנה, זה בארץ האמורי אשר בגלעד. מה קורה באותה שנה? אז זה פסוק של הצדדים קטן, ואני הבנתי, אני רק אומר שזה הקדמה, ופסוקים שאנחנו קוראים עכשיו, הם הקדמה לכל סוף הספר, כי האויבים שנתעסק בהם מעכשיו הלאה, זה פלישתים ובני עמון. נפתח, שמתעסק עם בני אמון, ושמשון שמתעסק עם פישנש. אז מה זה בדיוק אפשר אולי להסביר, אבל רוצצו זה לשמוע, לראות, גם כן איזה סוג של דבר כזה, להציק. כן, ויעברו בני עמון את הירדן להילחם גם ביהודה ובבנימין ובבית אפרים ותצר לישראל מאוד. הנה, ממש מימינו יכולים להיות ברצועת עזה טפטופים, יורים מדי פעם, פצמר, שניים, או שבוע שעבר היה, עוד צבע אדום, עוד זה, רק שלא חס וחלילה, יפגע בגוש דן. גוש דן, וואו, יוצאים למלחמה. נכון? ככה זה בדיוק? הנה, זה בדיוק מה שכתוב. 18 שנה, אנשים בעבר הירדן המזרחי, סובלים מבני עמון. כנראה שזה לא היה פשוט, מי שזוכר את סיפור נחש העמוני, שנפגוש בו בעוד כמה עשרות שנים, בתחילת ימי שאול, העמונים לא היו אנשים נחמדים. כן, הם היו אנשים לא נחמדים באופן כללי, לא אהובים, לא אהבו אותנו, אנחנו לא אהבנו אותם גם, כשיכולנו להיכנס בהם אז עשינו את זה עד הסוף, ואותו דבר גם הם עשו לנו, כן, אז כנראה שהם לא הכי הכי כיפים, ובאותה שעה, סוף, פתאום הם עוברים את הירדן, ויזעקו בישראל אל אדוני לאמור חטאנו לך וכי עזבנו את אלוהינו ונעבוד את הבעלים. מתי צועקים אל השם? אופה, זה הגיע לעבר הירדן המערבי. זוכרים שדיברנו על הקשר בין שני עברי הירדן, הנה, ממש קלאסי, לראות, הופ, לראות את זה בצד אחד, שלום, שלום. גם זה מאוד ממחיש את תקופת השופטים, הפירוד הזה, שכל אחד יש לו את הצרות שלו. תכף נראה. נראה במינוי של יפתח, מי מחפש את הזה, מי בא למנות, כאילו, באמת, נראה שזה, אנשי, עם כל הכאב והצער, בסופו של דבר מי שמתעסק בזה, זה אנשי עבר הירדן המזרחי, זה צרה בעיות שלהם, תתעסקו, תסתדרו עם זה.
לא הבנתי לצדדים, אשר בגלעד, בסוף, למי זה נכנס?
לא אמרתי באמת, לא הסברתי, מה העניין פה להזכיר את בארץ האמורי אשר בגלעד? מי הם האמורי? מי זה האמורי, ארץ האמורי אשר בגלעד?
זה מול בני עמון אבל.
דבר ראשון צריך להכיר באופן כללי שהרבה פעמים עבר הירדן המזרחי נקרא ארץ האמורי, בניגוד לארץ כנען שהיא עבר הירדן המערבי. אז זה הרבה פעמים בתנ"ך, זה אפשר, צריך להכיר באופן כללי. אבל למה פה לכתוב דבר כזה בעבר הירדן, בארץ האמורי אשר בגלעד? מה אכפת לי עכשיו שזה ארץ האמורי? תקנו פה שתי אפשרויות, אפשר לתת פה לפחות שתי אפשרויות. למה להזכיר כאן את ארץ האמורי? לכתוב, בעבר הירדן אשר בגלעד, כן. או בגלעד אשר בעבר הירדן, כן, למה
להזכיר? להזכיר נס, או לא להזכיר נס.
מה?
להזכיר תמיד שזה נס, כי קיבלנו את זה.
ולמה זה חשוב עכשיו להזכיר את זה?
כי בני ישראל וקוזרים עושים
תוכל. מעולה, אז זה דבר ראשון, אנגדה מול מה שקורה עכשיו. תראו את המצב עכשיו, שם היה כיבוש מטורף, מדי סיחון ואוג, והמצב עכשיו הוא שהם, עמון ומואב, כן, שהם היו עמים שהיו תחת סיחון ואוג בכלל, כן? פתאום מרימים את הראש. מעולה. נכון, זה בדיוק הנקודה של ספר שופטים. מה שאנחנו היינו אמורים לעשות לגויים, הם עושים לנו. מעולה, זה באמת מה שכתוב בתחילת הספר. מה עוד? חבר'ה, מה הסיפור הבא בפתח?
גיטון,
מה גיטון?
מפתח.
זה חשוב לדעת שזה ארץ האמורי. למה? נראה שזה קריטי להמשך הסיפור, בסדר? בסיפור, נראה שזה ממש קריטי להמשך הסיפור להבין שזה ארץ האמורי. מעולה, ותצר לישראל מאוד, ויזעקו בני ישראל אדוני לאמור חטאנו לך וחטאנו את אלוהינו לעבוד את הבעלים. מעולה, אז הם עוברים ועכשיו באמת ותצר לישראל מאוד, ויאמר אדוני בני ישראל, הלא ממצרים ומן האמורי ומן בני עמון ומן פלישתים וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם ותצעקו אליי והושיע אתכם מידם. ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלוהים אחרים, לכן להוסיף להושיע אתכם. מה שהשתנה פה מפעמים קודמות, זה ה- ואתם עזבתם אותי. כן, כולכם שמתם לב. עד עכשיו לא היה עזבתם אותי, עכשיו עזבתם אותי, הופה, הקדוש ברוך הוא אומר לא מוכן. עד כאן, אם ביחד התבלבלנו, גם אותו וגם אותו, סבבה, אני מוכן, אבל ככה, עזבתם אותי, נגמר. יותר לא עוזר לכם. בואו נראה את, את השמות שמוזכרים פה, ממצרים, הלא ממצרים ומן האמורים, מן בני עמון ומן פלישתים. אז בני עמון ופלישתים זה עכשיו, נניח, כן? כן? ממצרים ומן האמורים, מתי זה?
ממצרים,
זהו, אפשר, אולי יכול להיות שהכוונה אולי לכניסה לארץ, ממצרים וזה, למרות שאנחנו יודעים מבחינה ארכיאולוגית, יודעים שהמצרים הציקו לעם ישראל בתקופת השופטים. מי שמכיר, המקום הראשון שבו מוזכר ישראל בינתיים, שמצאו בארכיאולוגיה, זה מצבה שנקראת מצבת מרין פתח, איזה פרעון אחד שהוא מזכיר שם שהוא ישראל עבד זרע אין לו, ככה הוא כותב. זה בערך הוא מתוארך לתחילת המאה ה-13. כן, תקופת השופטים. אז כנראה שהוא מציק לעם ישראל, אז כנראה שגם המצרים. זוכרים שאמרתי בהתחלה שבתקופת השופטים כנראה שהיו עוד שופטים. אז כן, כתוב, השם אומר, ממצרים וממורים, מבני עמון, מפלישתים, צידונים. לא באפשר, כל ספר שופטים לא מצאנו שום שופט שנלחם בצידונים. כן? צידונים ועמלק, עמלק מצאנו, אבל ומעון, מעון זה שם של שבט שמסתורר באזור הנגב. כן, בני מעון. מעונים, כמה פעמים מוזכרים בימי דוד, אבל בספר שופטים לא מוזכרים. כלומר, יש פה שמות שמוזכרים, שהשם הושיע מתקופת השופטים, ואנחנו לא מכירים את הסיפור. אני חושב שזה ראייה שבאמת לא את כל הסיפורים של תקופת השופטים אנחנו מכירים. מי שזוכר טוב, שמואל בנאום הפרידה שלו אומר, וישלח את ירובל ואת בדן ואת שמשון, לא את שמשון, את ירובל ואת בדן ואת שמואל, נכון? ככה הוא אומר. אבל הוא מזכיר שופט שנקרא בדן. אנחנו לא מכירים שופט שנקרא בדן. חזר אומרים, מי זה בדן? שמשון, שהוא היה משבט דן. יכול להיות בפשט שכנראה יש שופט שנקרא בדן. לא יודעים מי זה, כן? שם של שופט כלשהו. איפה שהוא פה? שהושיע את עם ישראל, אחד העמים האלה שאנחנו קוראים עליהם. ואתם, אז זה כנראה, זה מסתמן, אפילו רק מרשימת העמים זה מסתמן. ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלוהים אחרים. אגב, זה קשור למה שאמרנו בהתחלה, שכאילו יש פה איזה עניין להזכיר את הרצף של השופטים ושופטים מכל השבטים, אבל כנראה שהיו עוד שופטים שאנחנו לא מכירים. זה, התנך מספר רק מה שחשוב מבחינה הרוח, ולא דווקא את כל מה שהיה. לכו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בם, המה יושיעו לכם בעת צרתכם. יאללה, תלכו אליהם. אמרו בני ישראל אל אדוני, חטאנו, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, אך הצילנו נא היום הזה, ויסירו את אלוהי הנכר מקרבם, ויעבדו את אדוני, ותקצר נפשו בעמל ישראל. מילים קצת מוזרות וקשות, אנחנו לא יודעים מה המשמעות שלהם, אפשר לפרש אותם לכל הכיוונים. בכל אופן, לענייננו בצורה פשוטה, עם ישראל עושה פה לבדו, מהלך של תשובה, שהוא צועק אל הקדוש ברוך הוא ממש, הוא חוזר בתשובה, הוא עוזב, ויסירו את אלוהי הנכר. הביטוי הזה מאיפה הוא מוכר לנו? מי? יעקב אבינו, הסירו את אלוהי הנכר. איפה רצינו שהוא יהיה כתוב? בסוף תקופת גדעון רצינו שהוא יהיה כתוב, כן? עם כל הסיפור שם. שם רצינו שיהיה כתוב. הנה הוא קורא פה בסופו של דבר, הוא קורא פה לבד, ויסירו את אלוהי הנכר מקרבם, ויעבדו את אדוני, סור מרע, עשה טוב, ותקצר נפשו בעמל ישראל. רוב הפירושים מסבירים שויקצר נפשו בעמל ישראל, שהקדוש ברוך הוא רצה להושיע את עם ישראל, היה לו קשה עם הצעקה שלהם, או עם ה... כן, או... זה, בכל אופן. איך שלא מבינים את זה, המילים פה קשות, מה זה בתקצר, מה זה עמל ישראל, מלשון עבודה, מלשון רשעה. עמל זה לפעמים רשע. והרע עמל וילד שקר. עמל זה שם לכזב. גם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נמאס לו כבר מהלא חזור הזה, מה קשה לכם, אז אתם כן? כן, רוב המפרשים פה הולכים לחיוב. כן. יפה. ובאמת, מכאן נתחיל הסיפור של יפתח, מכאן אנחנו, אפילו שזה באמת הפרקים עוד לא, אבל אנחנו בפעם הבאה נתחיל מכאן את הסיפור של יפתח. עברנו שלב, מי ששם לב, אז עברנו שלב מבחינת רמת העבודה זרה, מבחינת רמת השופטים עברנו שלב, ממש אפשר לראות, ירדנו מדרגה. רמת העבודה זרה ירדה, רמת השופטים ירדה, רמת ההנהגה, כן, רמת הירצו וירוצצו, הכל עלה מדרגה. חזק וברוך.